כן. אז אני שלחתי קטע של החזניש, כמעט רציתי להגיד שיר של החזניש. הוא כתב את זה כנראה בגיל 17, זה לא מחוז ברור, אבל זה האזור. נתחיל מזה, זה נוגע לנושא של שכל ושל מה שמדובר בפרק ה', זה גם נוגע להכל בעצם. אנחנו פה בהקדמות ללימוד, אז נעסוק גם בזה. רק שנייה, אני אקרא עוד פעם את החזון איש הזה. שנייה, איך זה נראה? כן. מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. זאת אומרת, נראה, אם האדם הוא בעל נפש, ושעתו שעת השקט, חופשי מרעבון תאווני, אז צריך להיות כאן בעל נפש, בשעה שקטה, זאת אומרת, לתת לאיזה משהו שבפנים לדבר, שהמשהו הזה בשביל לדבר הוא צריך, הוא עדין, והוא צריך שקט, והוא צריך רגע לעצור מהריצה אחרי התאוות. אז כשאדם מקשיב לכל הזה שבתוכו, הוא אינו מרהיבה ממחזה שמיים לרום, והארץ לעומק, הוא נרגש ונדהם. כעולם נדמה לפניו כחידה סתומה, כמוסה ונפלאה, והחידה הזאת מלפפת את לבבו ומוחו, והוא כמתעלף, לא נשאר בו רוח חיים. איזה, מישהו פה חווה דבר כזה? להתעלף, ויותר מלהתעלף, הוא קודם התעלף, אחרי שהוא התעלף, הוא הגיע למצב עוד יותר גרוע מלפון. לא נשאר בו רוח חיים, הוא מת. בלתי לחידה כל מעיינו ומגמתו. זאת אומרת, הוא מתעלף, ואז הוא גם לא נשאר בו רוח חיים, הוא בכלל מת. מרוב שהוא כולו אל החידה הזאת. ודעת פתרונה קלטה נפשו, ונבחר לו לבוא באש ובמים בשבילה. כי מה לו ולחיים, אם החיים הנעימים האלו נעלמים ממנו תכלית העלם. ונפשו סחרחרה ואבלה וכמהה להבין סודה ולדעת שורשה. מה הכמיהה להבין סודה ולדעת שורשה? הוא מדבר כאן שבאדם מסתכל החוצה, על שמיים לרום וארץ לעומק, אבל משהו באמת, והוא רואה שם חידה, והחידה הזאת זה להבין את סודה של נפשו ואת שורשה של נפשו. זאת אומרת, זה ביחד. הרצון של הנפש להבין את עצמה זה אותו רצון של להבין את העולם. זאת החידה. וההתעוררות לחידה היא דווקא מסתכל על העולם, ואז הוא מרגיש כזאת עוצמה את החידה, והחידה, אחר כך שהוא מדבר החידה, אז מונח שם להכיר שורשה ולדעת סודה של אותה נפש. יש במורה נבוכים גם קטע שמדבר על מצוקה נפשית, שהוא בעצם קטע דומה, מקביל. החזון יש כנראה, אני לא חושב שהוא ידע שהוא אומר מורה נבוכים, אבל לא יודע, בגיל 17 לפחות, לא יודע. אבל המורה נבוכים מתחיל. בהתחלת הפתיחה, המאמר הזה עניינו הראשון לעבר ענייני שמות. באו בספרי הנבואה, מהשמות הם שמות משתתפים, ויקחו מהפתאים כפי קצת העניינים, זאת אומרת שחכמים לוקחים את כל המשמעויות של השמות המשתתפים, כמו שדיברנו, אשר יעמוד עליהם השם הוא משתתף, ומהם מושלים, ויקחו גם כן כפי העניין הראשון השור שלו, בסדר. אני קצת מדלג כמה שורות, כי עניין המאמר הזה כולו, וכל מה שהוא ממינו, הוא חוכמת התורה על האמת. אבל האמת זה הכוונה פנימיות. הוא אומר, לדברים יש תוך. כן. אבל כוונת המאמר הזה, גם הקבלה, חוכמת הסוד, נקראת חוכמת האמת. אבל כוונת המאמר הזה, בעצם פה זה מתחיל, סתם קצת נכנסתי להרם, פה זה מתחיל. כוונת המאמר הזה, להעיר איש בעל דת, שהורגלה בנפשו ועלתה באמנתו אמיתת תורתנו, והוא שלם בדתו ובמידותיו, זאת אומרת, הוא לא מדבר על מי שיש לו ספקות באמונה, או ספקות באמונת התורה, שהוא מתקלקל, זה לא כמו שמציגים את זה בהרבה בישיבות אומרים, מי שנתפס לפילוסופיות ולחקירות והתערערה אל האמונה, אז המורה נבוכים יישר אותו. אבל אנחנו, שאנחנו בכלל לא עושים שום חקירות ולא נוגעים בשום ספרי פילוסופיה, אנחנו כבר ישרים, אנחנו לא צריכים מורה נבוכים. אז זה לא, הוא לא בא ליישר אנשים שנכנסו להם דברים זרים לתורה לראש, ועכשיו צריך להחזיר להם את האמונה אלה. הוא אומר שהוא מדבר על איש שהוא שלם בדתו ובמידותיו, גם בדתו וגם בעל מידות כבן אדם, זאת אומרת, הוא לא מדבר פה על באדם שיש איזו תאווה שגוררת אותו לכל מיני שאלות של כפירה וזה, וצריך לטפל בזה, אלא הוא שלם במידותיו. ועיין בחוכמות הפילוסופים וידע ענייניהם. ומשכו השכל האנושי להשכינו במשכנו, וציקוהו פשטי התורה. ומה שלא סרי, אותו מבין מדעתו, או הבינה וזולתו, מענייני השמות הם המשתתפים המושאלים או המסופקים. זאת אומרת, הוא אומר, הוא קורא את התורה, והוא קורא אותה לפי פשטה, והוא לא יודע איך חודרים לפנימיות של התורה בשיטה של השמות המשתתפים, שזה זה המנעול, זה המפתח להיכנס מהפשט לפנימיות. אז שזה בעצם משלים גם, כן. אז הבן אדם לא יודע את זה, אז הוא נשאר עם הפשט. ונשאר במבוכה ובבהלה, פה אנחנו מתחברים לחזון איש, שהוא מדבר על מבוכה ובהלה, אם שימשך אחרי שכלו וישליך מה שדעהו מהשמות האמצעת מהתורה, ויחשוב שהוא, או שהוא יישאר עם שכלו וישליך את התורה, ויחשוב שהוא ישליך פינות התורה, או שישאר עם מה שהבינו מהם, מהתורה, ולא יימשך אחר שכלו, אך ישליחהו את שכלו אחרי גבו ויתה מעליו, ויראה עם זה שהוא מביא עליו הפסד ונזק בתורתו, וישאר עם המחשבות האם הדמיון יוצא, הוא אומר, או שהוא עוזב את התורה, והוא הולך לפילוסופיה, ואז הוא ישליך פינות התורה, והוא הרי מאמין בה. או שהוא ישליך את השכל, אז אם הוא ישליך את השכל, הוא נשאר עם פשטי התורה, והוא נשאר עם הדמיונות, כי הוא לא עובד עם שכל. אז הוא קורא את התורה בכוח הדמיון. זה כוונה, זה כאילו צריך לקרוא את התורה בכוח הדמיון, אבל עם שכל גם, זאת אומרת, בתורה יש המון שירה, יש המון השראה, יש המון תחושת רוממות, שגב, יופי, זה שירה. אפשר לעוף עם הנושא הזה של שירה, וצריך. זה ההבדל שיש, זה מה שיש בתורה ואין באריסטו, כי אריסטו הרי יש בו את מעשה מרכבה ומעשה בראשית לפי הרמב״ם, אבל אין בו את השירה הזאת. אבל צריך להישאר מחובר לשכל כל הזמן, בחיבור הדוק, לא לעזוב לרגע. ופה, אם הוא עוזב, אז הוא עף לדמיונות ובלבולים, הוא לגמרי עף. ולא יסור מהיות בכאב לב ומבוכה גדולה. זה גם מחבר אותנו לחזון איש. הבן אדם הזה כל הזמן יהיה במבוכה ובכאב לב. עכשיו, מה הכאב לב שלו? שהוא עוד צריך לעזוב את התורה, עוד צריך לעזוב את הפילוסופיה, ושניהם זה, הוא מאמין באמונה שלמה. הפילוסופיה זה השכל שלו, הוא לא יכול לוותר על השכל ולחזור להיות רק איש של דמיון, כמו בעל חיים. אבל אם הוא יהיה עם הפילוסופיה, אז זה לא מסתדרת לו התורה, הוא לא יודע להבין אותה בלימוד שכלי. אז עכשיו, יש כאן שאלה גדולה מאוד, לפי שיטת הרמב"ם. הבן אדם הזה למד פילוסופיה והוא רואה שם משהו. עכשיו, את התורה הוא יודע לקרוא רק על פי הפשט. לפי הפשט, התורה לא מתאימה לו לפילוסופיה שהוא למד. אז למה הוא מאמין בה? הרמב״ם, יש לו באיגרת על האסטרולוגיה, לחכמי, לא זוכר, מנפלר, לא חשוב. והוא אומר את זה בהמון מקומות, הרמב״ם. שהמבחן לאמת זה קודם כל השכל, מה שמתעמת בגזרת החוכמה, זה מה שקובע מה אמת ומה לא. הוא אומר שיש גם מה שרואים בחושים, אנחנו כל זמן שלא ידבר אחרת, אנחנו מקבלים את זה כאמת, וגם אם יש דבר שאנשים חכמים כולם אומרים שזה אמת, אז גם אם אני לא ראיתי את זה בשכל שלי, מן הראוי שאני אסמוך עליהם, אם אני בטוח שהם ראויים לסמוך עליהם, ושהם באמת חכמים, אז אני יכול לקחת את זה כאמת, בגלל שהם ראו את זה בשכל שלהם, ואני יודע שהם אנשים שיש להם שכל, זה ודאי לי. עכשיו, פה זה לא בא מהשכל, בכלל, אני לא קיבלתי את התורה כפשטה מאנשים בעלי שכל, כי הם אחרת הם מסבירים לי, הם נותנים את התורה השכלית, כמו שהמורה נבוכים רוצה ללמוד אותה עם השמות המשתתפים. הכוונה, מה זה שכלית? אנחנו אמרנו את זה פעם קודמת, שכל זה מה שיש איזו פגישה עם הדברים שהם באים אליי כמשהו שטוח, הקליפה החיצונית שלהם, הקרום החיצוני, איך שהם מתלבשים, זה מה שאני רואה, זה מה שאני תפס, זה מה שנוגע בי, וזהו, זה נגמר פה, זה כוח הדמיון. השכל הוא תלת ממדי, הוא חודר פנימה, הוא יכול לחדור, ראינו שגם אצל הערבים הם רואים משהו חי בבנייה, אז השכל שם טיפה נכנס פנימה, נכנס פנימה לחי, בכל דבר יש חיים. הרמב״ם אומר שכל הבריאה כולה זה איש אחד חי, גם זה מגיע מאפלטון, הבריאה כולה זה איש אחד חי. אז עכשיו, אני רואה אבן, אני לא רואה שזה חי, כי אני משתמש בכוח הדמיון. כוח הדמיון נפגש עם הממשק, עם הקליפה, עם מה ששטוח, שבכי חיצוני, בלי הפנים. אז שם האבן לא מדברת, היא לא זזה, היא לא מבטאת רגש, אז אני לא רואה שיש בחיים. אבל אם אני אסתכל בשכל, אני קצת יגע, אז יש פה חיים. איזה שם, באיזושהי צורה, צריך ללמוד את זה, איזה מין חיים אלה, מה חי באבן. אז הרמב״ם בחלק ב', במורה נבוכים פרק ד', ואבן סינא יש לו מאמר שלם על זה, שהאבן נחשפת לבורא, וזה מה שמפעיל את התנועות שלה. בגלל זה היא נופלת למטה, הוא מסביר איך זה קשור ואיך רואים את זה, צריך ללמוד לראות את זה, אבל הרעיון הוא לא רק ללמוד את זה מהספר, אלא לגבי מצב שמשהו רואה באמת שיש חיים. זה כאילו, הדברים לא יבשים, הם רטובים, אתה קצת נוגע בהם, יוצא לך טיפת מים, כמו מגבת לחה, מלאה, כאילו ספוגת מים. אתה נוגע בה, אתה נרטב, יוצא לך טיפה, אז ככה, הכל חי. אתה קצת לוחץ עליו, כמו שאתה לוחץ על מגבת ספוגת מים, קצת נכנס לתוכו, אתה נהיה לך מים, יוצא לך טיפה, אתה מרגיש את החיים. אבל אם אתה נשאר לגמרי רק בשטח, אז אתה לא רואה את החיים. וזה הבדל בין כוח הדמיון לשכל היהודי. אז הבן אדם שלומד את התורה בלי שכל, זאת אומרת שהוא נשאר עם הפשט, הוא לא רואה את החיים. הוא לא רואה שיש פה, זה תורה חיים של אלוהים חיים, ונקראת עץ החיים, היא דבר חי. יש הסבר נפלא, כתוב שיש 60 ריבו אותיות בתורה, ובעצם שסופרים יוצא בערך חצי. וקראתי, אני לא יודע, ששאלו את האריזה, איפה החצי השני? לאן נעלמו לנו חצי מהאותיות שהיו? שדיברו עליהם, אז יש כל מיני תירוצים, אבל הוא אמר, התורה זה דבר חי. היא חיה, היא עכשיו היא במצב פחות טוב, זה כמו צמח שעץ שלא השקטה אותו ויבש לו, אז הוא מוריד חלק מהעלים שלו. ותשקיע אותו, יצמחו לעלים, ככה זה התורה גם. גם כשחותרים קצת עמוק, כתוב שנגיד סופר סתם, אם הוא יחסיר עוד אחת בתורה, היא פסולה. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים את הנוסח כל כך מדויק, שאפילו על האות? יש הוכחות מקדמונים שעליהם נוסחים שונים. יש במסורה, יש, כאילו כשחוקרים את זה קצת, כנראה של הקדמונים היו נוסחים טיפה שונים, בעוד הבדל של יוד מלאה, יוד חסרה, דברים כאלה קטנים, לא מהותיים. אבל הרי התורה, ספר התורה נפסל על הדברים הקטנים האלה. אז מאיפה אנחנו יודעים שהספר שלנו הוא בכלל מדויק, כשאנחנו יכולים לפסול אותו, אולי הוא כל הזמן פסול. איך נדע? אז אומרים שיש שיטה לעשות רוב. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שקיימים שלושה ספרי תורה כרגע שאנחנו יודעים עליהם, בשניהם כתוב נוסח מסוים, בשלישי נוסח אחר, אנחנו קובעים את הנוסח של השניים. מי שקצת למד באוניברסיטה על, על נוסח, עדי נוסח, קביעת נוסח, מחקר של נוסח, של כל מיני דברים, כתבים עתיקים, זה מדע שלם, מסובך, שיש שיטות להוכיח, כאילו, נגיד יש לי שלושה ספרי תורה בשניים מהם זה אותו נוסח, יכול להיות שזה שני סופרים שלפני 50 שנה ישבו והעתיקו מספר מסוים, אז הם עשו לפי הנוסח של ספר ההוא, והספר השלישי שהוא נוסח אחר זה ספר תימני עתיק, עם כאילו של חכמי מסורה נפלאים שהקפידו ומסרו את נפשם על מסורה מדויקת, וזה ספר מיוחס מאוד, קדמון מאוד עם הנוסח שלו. אז איך אתה מבטל אותו מול שני ספרים אחרים, שאולי זה שניים שהעתיקו מאחד? אתה לא, זאת אומרת, עושים פה צחוק מעבודה מבחינת, יש עוד המון, זה, 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 זה נושא נורא מפותח, ויש המון שיטות איך לעשות עץ יוחסין של, של כתבי יד. זאת אומרת, יש לנו היום המון כתבי יד של התלמוד, של המשנה, גם של המקרא. והשאלה, מי היה קודם ומי היה אחריו, מי העתיק ממי, מי המקור ומי המעתיק. ואז אתה יכול לראות שהיה מקור אחד, והיו 20 מעתיקים מאותו מקור, אז הם עשו עם נוסח מסוים, ומקור אחר, לא היו לו 20 מעתיקים, אבל הוא יש לו... יש המון, המון המון דברים בנושא הזה. אז פה עושים צריכות מעבודה, כאילו, יש לך שלושה ספרים שאתה יודע עליהם, אתה לא הלכת לחפש רק ספרים, יכול להיות שבלנינגרד בספרייה, בוותיקן בספרייה יש עד 20 ספרים, אתה לא הולך לחקור, אצלנו, באזור שלנו, מה שאנחנו יודעים, בעיר שלנו ובאזורים מסביב שמוכרים לנו, יש שלושה ספרים, שניים עם נוסח כזה, אז אנחנו הולכים עם הנוסח הזה, וככה עשו דור אחרי דור אחרי דור, שיבוש אחרי שיבוש אחרי שיבוש, והפעם עשו החלטות לא נכונות, וזה נהיה ספר התורה מוסמך, וככה זה, אחר כך היו עוד ספרים, אז עוד פעם עשו לפי רוב, וזה צריך, זה לגמרי צחק מעבודה מבחינת מחקר עדי נוסח וצלחסים, ואילנות של יחסים של נוסח והכרעה, איזה נוסח יותר מוסמך, יותר כדוב, אבל רואים, יש רבי עקיבא איגר ששואלים את השאלות האלה, זה רבי עקיבא איגר שואל את זה, הוא עושה רשימה מהתלמוד שרואים שעליהם נוסחים אחרים של פסוקים, מדרשים, הם דורשים על יתור של וו, ובנוזר שלנו אין את הוו הזאת בכלל, אז מה נעשה עם זה? אז רבי עקיבא גם אוסף מקומות כאלה, והוא שואל את השאלה, הוא לא מפחד, אז היום פחדים של שאלות כאלה, אבל אני הבנתי, זה כתוב גם, זה לא המצאה שלי, לא כולם אומרים את זה, אבל יש לזה מסמך, שהתורה זה דבר חי, היא חיה, היא משתנה מעצמה, לך תבין, אבל זה ככה, זה לא כל כך שאלה לך תבין, נגיד, הלכה אומרת שמי שנותן צדקה מתעשר, זאת אומרת, כמה זה 10 פחות 2? 8, לא, 10 פחות 2 זה 12, כי מתעשרים מהצדקה, אז היו לי 10, נתתי 2, עכשיו יש לי 12, לפחות, יש חשבונות, אולי יותר אפילו, כן, כל מיני סוגים של צדקות, וכל מיני חשבונות בכמה זה מתרבה, אבל כאילו, אני רואה בארנק, אז 10 מטבעות של שקל, היה מישהו, אני נתתי לו 2, עכשיו יש לי 12, לא 8, איך זה קורה, אבל 10 פחות 2 זה 8, הנה אני סופר בארנק, זה 8, תסגור רגע את הארנק, לא יודע, איך שהוא יצא שיהיה לך 12, אז גם פה, איך האותיות משתנות, כאילו, אני לוקח את הקלף, אני הולך לבית כנסת, מוצא את הספר תורה מהארון, פותח את הקלף, אני רוצה לראות אותיות זזות, אני רוצה לראות אותיות מכתבות מעצמם ונמחקות מעצמם, בשביל שזה חי. אני לא אראה, גם אני פותח את הענק, ואני רוצה לראות איך השמונה מטבעות נהיים 10, אז אני רוצה פתאום לראות שמטבעות נולדים בתוך הארנק שלי, אני לא אראה את זה, אבל זה עדיין מציאות, זה עדיין ככה, גם אם אני לא רואה את זה בעיניים בסדר. אז התורה זה דבר חי, קשור גם למה שהרבן אומר בהתחלה, הקדמה הספר בראשית, שכל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והם מתחלקים ב... וגם המציאות זה דבר חי כולה, גם האבנים. וכן, אז... עכשיו, זה מה שהשכל העיני רואה, ומזה הוא יודע על האלוהים. כי אם הכל חי, חיים זה, כאילו, למענך אלוהים חיים, האלוהים הוא חיים, האלוהים עצמו הוא חיים, אז אם הכל חי, אז הכל זה אלוהות, כי חי זה גילוי האלוהי, זה כמו אש, כאילו, אש זה דבר שלא יכול להיות קיים באופן עצמאי, אבל הוא גם לא מפסיק להיות קיים, כמו הסנה בוער ואינו באש ואיננו מוקל. אז יש גילוי אלוהי, הגילוי הזה לא יכול לעמוד יציב, עומד, קיים, סופי, כי אז אלוהים כבר יש 2, אבל הגילוי קיים, אז יש משהו. אז המשהו הזה זה אש, והאש זה החום הטבעי, זה החיים, החיים זה פעימה, פעימות הלב, החום הטבעי, התנועה, זה בעצם החיים, זה סוג של כמו להבת אש, וכתוב שהשם לוקחם הוא אש, כי הוא מתגלה, והגילוי שלו זה בצורה הזאת של אש, כמו בסנה. אז השכל העיני רואה כשהוא מסתכל בעולם. אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו משתמשים רק בכוח הדמיון. אבל מי שיש לו שכל, אז הוא מסתכל בעולם ורואה, וזה הפילוסופיה. זה אריסטו רואה, זה כתוב באריסטו כל זה. אפלטון, אריסטו זה פרשנות האפלטון, כמו ראש על הגמרא, זה לא שתי שיטות, אפלטון ואריסטו. אז אפלטון אומר מה שכתוב ברמב״ם, בפרק עין ב' שהמציאות כולה זה דבר אחד, חי. הם ראו את זה, כי היה להם שכל עיני, זה פשוט ראו את זה. הם אפלטון ואריסטו אומרים כעיקרון, וגם הרמב״ם אומר כעיקרון. מה שאני לא רואה בשכל, מבחינתי אני לא מאמין בזה. סיפורים, אנשים מספרים לי סיפורים, כל מיני, אני לא מאמין לסיפורים, מה שאני, השכל שרואה זה מה שאני יודע, זה מה שאני מאמין, ואם אני רואה חיים בעולם, אז אני רואה אלוהות בעולם, ובגלל זה אני מאמין באלוהים. אז עכשיו, אז איך הבן אדם הזה התאמת אצלו התורה? הוא אומר, זה בן אדם שהתאמת אצלו התורה לא מכוח השכל, כי כשהוא אחר כך הלך ללמוד את השכל אצל אריסטו, אז זה סתר לו את התורה, כי הוא לא יודע לראות את החיים בתורה, הוא לא יודע לראות אותה באופן שכלי, הוא לא יודע את השמות המשתתפים, את העומק. הוא קורא פשט. אז הפשט הוא שטוח, אם נשארים רק שם. אז למה הוא חושב שזה נכון? הרמב״ם, כאילו, אצל הרמב״ם אין דבר כזה שזה בגלל המסורת של עם ישראל. הכוזרי אומר את זה שיש לנו מסורת של העם, שהיה לנו מעמד שכל העם ראה, אז לא יכול להיות שזה שקר, כי הרמב״ם לא חז מההוכחות האלה בכלל. זה לא מוכיח כלום. לא יודע למה הם מספרים שהיה מעמד הר סיני. אתה שואל, הכוזרי שואל, איך יכול להיות שהם מספרים שהיה מעמד הר סיני? הרי אם זה לא היה לפני כל העם, אז בא מישהו וסיפר, הראשון שסיפר על מעמד הר סיני, הוא אמר, אתם יודעים, היה, אף אחד לא יודע על מעמד הר סיני, פתאום הראשון שהמציא את זה, מספר להם, היה מעמד הר סיני, שכולכם הייתם שם, או אבותיכם, או סבותיכם, כאילו כל העם היה שם, אז איך לא ידענו על זה עד עכשיו, אם כל העם היה שם? אז קושייה, אז מכוח זה מוכח שזה אמת, אז הרמב״ם, זה לא הוכחה פילוסופית, זה הכוונה, כי איך יכול להיות שכולם מספרים שהמעמד הר סיני באמת לא היה? לא יודע איך יכול להיות, לא יודע, חשוב על זה, לא יודע. נס, לא יודע. היה מי שעשה הצגה על הר סיני, מי אמר זה הקדוש ברוך הוא, היה איזה מחשב שעשה על הר סיני כל מיני הצגות, כשפים, לא... לך תדע, אני לא יודע, אבל זה לא... אולי זה שקר, אז אתה שואל אותי, איך זה יכול להיות שקר? לא יודע. אפשר, כאילו, זה לא הוכחה פילוסופית, זה הוכחה היסטורית. זה עניין של סברה. כאילו, לא הגיוני שהיה איזה מחשף מהחרטומים של מצרים, שעשה להם כזאת הצגה ושכנע אותם, או מישהו סימם את כל העם והכניס אותו לפסיכוזה המונית, או... לא מסתבר, הרמב"ם אומר, לא מסתבר, לא מעניין אותי, אני רוצה מתמטיקה, אחד ועד אחד שווה שתיים. אין דבר כזה, לא מסתבר, כן מסתבר, זה קשור למפורסמות, לא לאמת ושקר, אנחנו הולכים עם פילוסופיה, עם אמת שהיא אמת ושקר, היא הכרח שכלי. זה לא הכרח שכלי, זה כל ההשערות של ההיסטוריונים, של ה... כל מיני כאלה שאומרים, חייב להיות שבהיסטוריה קרה אירוע כזה, כי כולם יודעים שזה היה. זה בסדר, מסתבר, זה הגיוני, זה לא חכה פילוסופיה, אי אפשר לבנות את זה שום. הרב בכלל לא מתייחס דברים כאלה, הוא לא, זה לא מעניין אותו. ואם נמצא עוד עם שאומר שהיה להם איזו התגלות לפני כל העם, מה אז נעשה? לא יודע, אז אתה, אז אגיד, לא יכול להיות שנמצא כזה, כי לא יכול להיות שיהיה דבר כזה בושיק. לא יודע, אולי נמצא, אולי לא נמצא, מה אתה יודע? כאילו, אולי תופתע. זה לא כמו אחד ועוד אחד, שתיים, שאני לא יופתע, אף פעם לא יופתע לראות שזה שלוש. אז זה לא הוכחה, מבחינת הרמב"ם זה בכלל לא מעניין אותו הוכחות כאלה. אז אין לך הוכחה שהתורה אמיתית, אז למה אתה מאמין בה? זה קושיה אדירה. הוא אומר, התאמתה אצלנו תורתנו הקדושה. איך התאמתה? על סמך מה? מה זה התאמתה? מאיפה אתה יודע? אתה אוהב את ההורים שלך, אתה אוהב את הבית כנסת, אתה אוהב לשיר סליחות, כמו ככה מתאמתת אצלך התורה. מה זה התאמתה? הוא גם לא מסביר, הוא יכול להגיד שהוא ראה את ה... רבנים הגדולים, ואיזה צדיקים, ממש מלאכים, ולא אחת שהתורה שקרית, אם היא מייצרת כאלה אנשים קדושים, ואז, כאילו, מבחינת הרמב״ם זה לא הוכחה פילוסופית, ואין פה שום הוכחה. עכשיו, אם הוא טוען שזה, כן יש איזו סיבה שתתאמת התורה, הוא צריך להסביר לי את הסיבה הזאת, כי זה נגד כל מה שהוא מלמד. כל הספר הוא מלמד שהאמיתיות נובעת מהשכל. ושאת התורה צריך ללמוד בשכל, ומזה יודעים שהיא אמיתית, וגם בפרק האחרון הוא אומר, שהתורה נמסרה במסורת, וזה עדיין לא... שנייה, אני אקרא בפרק האחרון, פרק מנדלי. הנה, מפני אלה שמפני היות השכליות אשר בתורה מקובלות, כאילו מקובל איש מפי איש, בלתי מבוארות בדרכי העיון, הוא אומר שהאמיתיות, השכליות שבתורה הן לא מבוארות בדרכיו. נמצא בספרי הנביאים ודברי חכמים שמשימים ידיעת התורה מן אחד, והחוכמה הגמורה מן אחר. החוכמה היא הגמורה, היא אשר התבאר בה במופת, מה שלמדנו מן התורה על דרך הקבלה. אז הוא אומר, התורה זה רק המסורת. מסורת זה לא, זה לא מספיק, זה לא, זה עוד אין פה חוכמה. אם אני אעיין בחוכמה ואני אראה בעצמי ואני אראה את החיים ואת האמת של האלוהות של החיים ש, שנמצאת, אז אני, אז זה נקרא שאני, שזה חוכמה וזה מופת החוכמה. כאילו זה רואים את זה, זה ככה. אז פה אין, פה הוא מאמין בתורה בלי מופת החוכמה, אז למה הוא מאמין? מה? איך היא התאמתה אצלו? אז עכשיו, הוא גם מזכיר פה מצוקה נפשית, שמבוכה, פחד, כובד, כאב לב, פחד, כובד, כאב לב ומבוכה גדולה, הוא לא יסור מיות בכאב לב ומבוכה גדולה, כל החיים שמלאים כל היום וכל הלילה, כאב לב ומבוכה גדולה, כמו שכתוב בחזון איש. אז, עכשיו, החזון איש, הוא מדבר שאדם בעל נפש, עדינות הנפש, אז הוא מסתכל על העולם בצורה הכי שטוחה, הכי פשוטה, הוא עוד לא משיג שום דבר שכלי, הוא רואה את ה... הוא רואה בלי שכל, כמו תינוק. הוא בא, הוא רואה שמיים, ארץ, ואז הוא קולט מעדינות הנפש, משהו מתוכו אומר, יש פה חידה. והחידה הזאת מכניסה אותו למצוקה נפשית קשה. הוא מתעלף ולא נשאר ברוח חיים, והוא נפשו אבלה, חרחרה וכמהה. זה מצב נפשי ממש קשה, וגם הרמב"ם מדבר שהוא לא מפסיק רגע מלהיות בכובד, בפחד, מבוכה, בעלה. עכשיו, החזון איש לא מדבר שם על השגה של שום דבר. הוא מדבר בן אדם שלא הייתה לו שום השגה שכלית. עדיין. הוא אומר, מפה אנחנו מתחילים. זאת אומרת, יש לו שעה של שקט, הוא עדין נפש, מעדינות הנפש שלו נובע ממנו, בשעה שקטה התחושה שיש חידה. זה לא השגה. מה החידה? כלום, לא יודע כלום. אינו יודע לשאול. נשאל אותו, מה הבנת, מה ראית שגרם לך לחשוב שיש בכלל חידה? לא יודע, זה נטייה דקה מעדינות הנפש, העדינות הנפש שלי הרגישה את זה, זה לא משהו שכלי שאני ראיתי בשכל, זה משהו שבא לי מעדינות הנפש, לא דרך שכל, אז דרך מה? זאת אומרת, אדם שהוא לא עדין נפש, הוא נולד, הוא מתבגר, הוא עומד על דעתו, מסתכל על העולם, רום שמיים למעלה, יפה מאוד, כאילו, ערים, נוף, ים, יפה מאוד, אנשים, וזה בסדר, נו, מה, איך אני יכול פה להרוויח כסף, איך אני יכול להשתתף במשחק, איך אני יכול לתפקד, איך אני יכול להצליח, איך אני יכול לצבור כסף, לצבור כבוד, לצבור תענוגות, ואיזה חידה, מה חידה? יש, אני כל פעם מספר זה כי זה יצחק אותי, את איזה תוכנית טלוויזיה שכאילו החליפו אמאות בכאילו, לקחו אמא של משפחה אחת והחליפו אותה עם אמא של משפחה אחרת. הייתה שם אמא אחת שהיא כולה הייתה בקטע של ארץ ישראל, טיולים, נופים, אז הביאו אותה משפחה שלא הייתה בעניינים האלה בכלל. אז הם אומרים, בוא נלך לפני הזריחה, נעלה על המצדה או לזהר גבוה, נראה את הזריחה משם. במדבר. הם לא רצו, הם רצו ללכת לקניון. אז היא לחצה להם מאוד, הלכו, היא אמרה, אתם תראו את הזריחה מהר, אתם תברכו אותי שהכרחתי אתכם. טוב, הלכו, ראו את הזריחה, חזרו, אז הם אומרת, נו, איך היה, ראיתם, התרגשתם, זה, ראינו את הזריחה, מה זה עוזר לנו? כאילו, מרווחנו. אז, מה זה עוזר לנו? ראינו. אז כאילו, איזה חידה, איזה נפשו, אבלה, שחרחרה, כמהה, לחידה, לא מרגיש את זה. אז, אז עכשיו, מאיפה בא הרגש הזה או לא בא? כאילו, מי שעדין נפש ויש לו שעה שקטה, הוא מרגיש, מי שלא, אז לא מרגיש. מאיפה בא הרגשה? זה לא השגה שכלית, אז מה זה כן? למה אני חושב שזה חידה בכלל? יש עולם, יש, כאילו, יש דברים, אני חי, יש עולם, יש דברים, מה חידה בזה? זה כך, מה חידה? יש פה שולחן, זה חידה? יש שולחן, לא יודע, מה חידה? למה צריך להסיק אותי? זאת אומרת, הכוונה, למה אני צריך לא לישן בשקט? למה אני צריך להתעלף? למה שנתעלף מזה שיש שולחן? למה נתעלף מזה שיש שמיים? יש שמיים, יפה מאוד, אני נהנה מזה, למה שאני אתעלף מזה? כאילו, התעלף במצוקה, לא התעלף מרוב התפעלות, אלא התעלף מרוב מצוקה, נפשו אבלה וכואבת, היא בלתי לחידה, כל הזמן החידה מחייבה לו, היא קוראת אותו, היא רגת אותו. למה? אני הולך לים, אני נהנה, יש ים, יש המים כחולים, יפה לי. למה שאני ימות מצער על חידה ש... מאיפה זה בא? מאיפה אני יודע שיש חידה כזאת שאני צריך לי... אני רוצה, אני נחשף אליה. מה מקור הידיעה? זה לא ידיעה שבא מהשכל. גם לא מכוח הדמיון, להפך. כוח הדמיון זה ההפך מחידה. כוח הדמיון רואה את השטח. כוח הדמיון זה באמת, הוא בא לים, הוא אומר, מאוד יפה הים, מאוד יפה השמיים, הולך לאיזה טרק בדרום אמריקה, או מאיזה יופי הנוף, אבל הוא לא מרגיש שום חידה שהוא בסחרחורת, והוא חייו אינם חיים בגללה. אז זה לא כוח הדמיון, השכל עוד לא ראה כלום, הוא עוד לא הבין כלום, הוא עוד לא התחיל אלף בית, הוא עוד לא השתמש בשכל בכלל, אין פה שום תובנה שכלית, שהיא גרמה לו לחשוב שיש חידה. אז שכל זה הכוונה שהוא מסתכל על משהו ורואה בו מה שיש בו, בעומק שלו, בחיות שלו, אבל אז זה כבר פתרון של החידה. אם הוא רואה את החיות, את האלוהות, זה הפתרון, אז החידה כבר נפטרה, זה הכל אלוהות. אז הנה, אז אני יודע מה זה, אני יודע מה הסוד של העולם, מה השורש של העולם, של הנפש, של העולם. אז אני, אם אני רואה את החיים, אני רואה שהחיים זה אלוהות, אז אני פתרתי את החידה. הגעתי לשורש, הוא אומר שהחידה זה לדעת את השורש, את המקור, אז אני יודע כבר, השכל יודע, הוא פותר את החידה, אז מה... אז עוד לא עבדתי פה עם השכל, אז יחידה לא פתורה, אז אני סובל. אז מה? מאיפה באה הידיעה שיש חידה? הוודאות שיש חידה, הראייה. באיזה עין אני רואה שיש חידה? אז יש פה משהו שהוא... יש, כאילו, צריך להבין ששכל, כל דבר הוא שכל. זה, זה, זה גם, כמו שכל דבר הוא חי, העולם הוא כולו חי אחד. דבר אחד, איש אחד חי. זה, עכשיו, הרמב״ם אומר, זה אומטיק טריסטו, זה לשון שאריסטו אומר שאחד לאחד, שמה שחי הוא חכם, כי חכם וחי זה אותו דבר בדיוק. לא ניכנס בדיוק למה זה. אבל זה ככה, רואים את זה, זאת אומרת, אין הבדל בין חי לחכם, כי חוכמה זה, כאילו, החיים זה אש כזאת, שמאחדת את הכל בבהרה שלה, היא מאחדת את הבריאה עם הבורא, וגם את הבריאה עם עצמה, האש שורפת את הגבולות, היא מוצאה אותנו מהשטוח של הדמיון, שאומר לנו גם שהמציאות שלנו קבועה, מוצקה, ברזל יצור, בטון יצור כמציאות שלנו, אז האש אומרת, לא בטון, המציאות שלך היא לא בטון יצוק, המציאות שלך זה להבה. אז היא מוציאה לי את הקירות שחותכים אותי, שזה בא מכוח הדמיון, שאני רואה רק את החיצוניות של הדברים, אז הדברים הם בעצם גבול, כלי. אז האש הזה מפרקת את זה, אז אני מתחבר לכל הדברים ואני מתחבר לאלוהות, כי זה האש זה החיים, ברגע שאני תופס שזה חי, אז אני רואה מעבר לי. ואז אני כבר רואה שאני לא לבד, אני חתיכה מהחיים של אחרים, של העולם, של אלות, אז אז בגלל זה החיים זה שכל, כי שכל זה התאחדות. ההגדרה של שכל זה התאחדות, ונחמד העץ להשכיל, היא רוצה לאכול אותו, להתאחד איתו, ונגיד, זה שאני מרגיש שקר לי, זה גם שכל, זה שכל של הגוף, לגוף יש שכל, כי הוא מתאחד עם כל מה שקיים במציאות ברובד שלו, הדברים, הגוף מתאחד עם הדברים הפיזיים, ברובד של הפיזי, כי זה הרובד שלו. אז זה שהגוף מזהה שהאוויר קר, זה כמו שהשכל מזהה שאחד ועוד אחד, זה שתיים. הוא רואה מה יש, אז זה סוג של שכל. גם החושים זה סוג של שכל. זה כאילו ונחמד עץ להשכיל. החושים מראים לי מה יש מחוץ לי, אז אני מתחבר עם מה שיש מחוץ לי, ברובד הזה, זה השכל של הרובד הזה, ויש את הרובד בי של הנפש המשכלת, שהוא רואה את המושכלות של העולם, כמו עין שרואה, אז הוא מתאחד איתם, זה התאחדות, ועכשיו, יש באדם משהו מעל השכל, זה מה שמונח פה, זה יקרה הרצון הראשון. יש בקבלה כל מיני, כאילו, נשמה או נשמה לנשמה, חיה יחידה, כל מיני. לא ניכנס פה לרזולוציות של הדברים האלה, אבל יש משהו שהוא, בקומת האדם עצמו, מעל השכל יש את הרצון הראשון. הרצון הראשון זה עצם המהות של האדם, גם לקדוש ברוך הוא יש רצון ראשון, שהוא לא רוצה משהו, לא חסר לו משהו, זה המהות שלו. אנחנו יודעים את זה כי הוא ברא נבראים, הוא רצה אותם, אבל זה לא שהוא רצה משהו, זה לא שהוא רצה את הנבראים. לא, אני לא אכנס לזה, זה נושא ארוך. אין שם הפרדה בין הוא ומשהו אחר, שאפשר להגיד שהוא רצה משהו אחר, אז נפתח את זה שנייה. שהוא עזב את פינות התורה, פינות התורה זה היסודות, אבן הפינה, כשבונים בניין, אז יש טקס הנחת אבן הפינה, זה הכוונה, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אלא זה היסודות. עכשיו, שואל אם החושים זה שכל או דמיון, אם אני רואה בעיניים. אז דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, שכל דבר יכול להיות שכל וכל דבר יכול להיות דמיון. זאת אומרת, גם השגות של אצילי בני ישראל בהר סיני, של הבנים של אהרון, נדב ואביהו, זה גם היה שייכות שם לכוח הדמיון, משהו שם גרם להם לראות את השטח ולא את הפנים, ואולי נדבר על זה קצת. בחושים גם אפשר שזה יהיה התרשמות חיצונית, ואפשר שהחושים עצמם רואים את החיות. למשל שכתוב, ורחל הייתה יפה תואר ויפה מראה, אז רשם יפה תואר זה התווה גוף, שזה בעצם הסתכלות של כוח הדמיון, שזה פני השטח, ויפה מראה זה זיו קלסטר, זה אור שבקמל, שגם זה החושים רואים. הוא מסתכל עליה ורואה שהיא מהירה, והיו עיניך רואות את מוריך, אז רואים חוכמת אדם תאר פניו, זה גם בחושים. או משורר יכול לכתוב שיר על פרח, ולהאיר מתוך הפרח אור ולאות, וזה מבוסס על הסתכלות שלו בעיניים, בעיני בשר, על הפרח הגשמי, שזה גם שם יכול לחדור, אפילו הגוף יכול נגיד לגעת, חוש המישוש, אז נגיד איש ואישה שנוגעים אחד בשני, אז המגע עצמו יכול להיות מגע של, אני פשוט מרגיש את השטחיות של גוף, ובזה אני נוגע, או שאני יכול גם לגעת וזה מגיע עד הנשמה. המגע עצמו, זה תלוי איך נוגעים. המגע שאני נוגע פנימה, הוא בא מהידיים, זה לא שכל שבא מהמוח. הידיים הם כאלה ששמים את היד על הבן אדם, אז הוא מרגיש שהוא כולו, הוא כולו עד השורש, עד העצם. נגעת בכולו, לא רק בחיצוני שלו. אז גם שם יש דמיון ושכל, וגם בכל דבר יש דמיון ושכל. כל דבר הוא שכל שיכול לעבוד ככוח דמיון ויכול לעבוד כשכל, בכל הרבדים של האנושיות. אז הרובד הכי גבוה בקבלה זה נקרא שיש ספירת כתר שמיד ספירת חוכמה, שזה הרצון הראשון, החופשי, שהוא המהות. וגם באדם יש את זה. והרצון שבאדם, שעוד פעם, זה לא רצון לאכול כשאני רעב, זה לא רצון לקנות בית גדול, זה לא רצון של משהו, זה רצונו של אדם כבודו, זה מי שאני. מי שאני כרצון, אני יכול להגיד שאני זה מי שאני כידיעה שכלית של מה שאני יודע, אבל אני יכול להגיד שמי שאני זה הרצון המהותי, שהוא אני, לא, אם אני רוצה בית גדול, זה לא עצם האני שלי. ודרך אגב, זה כאילו בפסיכולוגיה הרבה שואלים שאדם אומר, יש לי כאב נפשי, יש לי פגיעות, יש לי טראומות, יש לי מערכות, מנגנונים רגשיים, כאילו, מי זה האני הזה ש... רוצה להכיר את עצמו, תכיר את עצמך, תאהב את עצמך. אני הכי ראשון, זה הרצון הזה, הרצון הראשון, שהוא המהות עצמה. טוב, אני לא אכנס פה לכל זה, אבל גם דיברנו על זה כבר הרבה כמה פעמים. אבל כמו שכל דבר רואה כל דבר ברובד שלו, אז הרצון רואה רצון. הרצון הראשון הוא רואה את הרצון האלוהי, זה בעצם, כתוב במשנה, עשה רצונו כרצונך, כדי שעשה רצונך כרצונו, זה לא פשט שאני אעשה את הרצון שלי כמו הרצון ש... כאילו, מבינים את זה כאילו, תעשה רצונו כרצונך, הכוונה, מה אני רוצה? אני רוצה כמצוות. זה הרצון שלי, כי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה הרצון שלי, כי אני רוצה מה שהוא רוצה. זה לא פירוש, כי אם ככה צריך להיות כתוב, עשה רצונך כרצונו, תשנה את הרצון שלך, תבטל אותו, תשנה אותו, תתאים אותו למה שהוא רוצה. אז... שמעון שואל אם הדמיון זה חול והשכל זה קודש, זה לא בדיוק. כשהדמיון... מנותק מהשכל, אז הוא חול. אבל הקודש זה שהדמיון מחובר לשכל. שכל לבד הוא לא חי, הוא מת. הוא גם לא קודש. הקודש זה רק שהם מתחברים לדבר אחד. אבל טוב, לא נקרא, זה עוד נושא. אז הגילוי הראשון, כאילו, בעץ חיים של אריזה, הוא אומר, מה זה השורש הראשון של הבריאה, שהיה אור אין סוף, והתפנה עיגול ריק, פנוי. רצונו כרצונך, אם אני זוכר נכון, אז כתוב, לא כתוב, עשה רצונך כרצונו, הכוונה, תשנה את הרצון שלך שיתאים למה שהוא רוצה, אלא כתוב, עושה רצונו כרצונך, כאילו, תשפיע על הרצון שלו, שיהיה כמו הרצון שלך, מה אפשר בזה? יש כאן דיאלוג של רצון מול רצון, והתאחדות וזיווג, זה ריקוד כזה, זה סוגיה גדולה, אני לא אקרא לזה עכשיו, אבל תכף, ננסה עוד... כן, אז אריזל אומר שהבריאה הראשונה זה עיגול פנוי וריק, חלל ריק, פנוי באמצע אור אינסוף. זה ההיעדר, שזה גם החומר הראשון, זה הגלגל הקיצון, זה היולי, כאילו זה הספירת חוכמה, זה העיגול פנוי וריק. עכשיו, זה שורש הבריאה, זה שורש הגילוי של האלוהות. בלי העיגול הזה אין סוף עצמו, אין שום שייכות, אין שום תפיסה בכלל, אין שום תפיסה שאנחנו לא תופסים משהו. אין התחלה בכלל, כי זה הכל אחדות פשוטה, אין לזה ידית, אין שום אחיזה. אז עכשיו, אז העיגול הזה הוא נקרא היעדר בפילוסופיה. ככה, עכשיו בדיוק למדתי קצת באבן סינה, זה השם שלו, היעדר גם הרמב״ם. עכשיו, מה הנקודה פה? היעדר זה לא, זה דבר, זה גם דבר חי, זה גם היעדר של משהו. הרמב״ם מסביר את זה בריקור שלהם, הם מדברים על היעדר, אז זה אומר שיש היעדר גמור, ואנחנו לא מדברים על היעדר גמור, ויש היעדר לא גמור. מה זה היעדר לא גמור? שזה היעדר של משהו. זאת אומרת, אם נגיד, בעדן ישר על מיטה וקם, אז נשאר במיטה שקע. השקע הזה זה היעדר של הבן אדם שישן פה. עכשיו, אם אני מסתכל על השקע, אז הוא מזכיר במשהו, אני יודע שלא פיל ישן פה. יש לו איזו שייכות לצורה של האדם, למרות שאני מסתכל על השקע ואתה שואל אותי איזה מבט יש לו, איזה חיים יש לו, הוא גבר או אישה, איזה אופי יש לו, אני לא יודע כלום. השקע הזה לא, אני לא רואה את הבן אדם, אבל יש קשר בין השקע לבן אדם, כי הוא בערך בגובה של הבן אדם, ברוחב שלו, זה היעדר של הבן אדם, זה כמו צל. צל זה כאילו, זה היעדר של אור שהבן אדם, שהוא מתאים לצורה של הבן אדם, למרות שהצורה של הבן אדם לא נמצאת שם. אז כאילו, יש משל שזה מובא בפילוסופים הערבים בערך, לא בדיוק בצורה הזאת, יש ספר חי בן יקטן, הוא לא בדיוק מביא את זה בצורה הזאת, יש כמה גרסאות גם, אבל אם נניח יש ילד שגדל באי בודד, ההורים שלו, כאילו, לא יודע, בשנייה שהוא נולד, הם הלכו למקום אחר, הוא בחיים לא ראה בן אדם, אולי אפילו לא ראה חיה, הוא לא יודע כלום. עכשיו, כשהוא קצת יגדל, אולי, לא יודע מתי, אולי כבר מהתחלה, לא יודע מתי שהוא, יתחיל אצלו דמיונות של איזושהי חמימות, של איזשהו, הוא לא יודע מה זה הורים, הוא לא יודע מה זה בני אדם, נניח שאין שם ראי, הוא לא יודע איך הוא נראה. נניח שהוא לא יודע איך הוא נראה, הוא עיוור, הוא לא ראה אף פעם את עצמו, הוא לא יודע מה זה בן אדם. אבל יהיו לו דמיונות של משהו חמים, של איזה חוויות שדומות קצת לחוויות, כאילו מדברים איתו בקול חמים, מלטפים אותו, יש איזו נוכחות חמימה על ידו, בצורה מאוד עמומה, מאוד לא ברורה, הוא לא יראה אמא שמחבקת, הוא לא ידע שיש אמא, הוא לא ידע מה זה אמא, אבל איזשהו חמימות, כמו חמימות אם היית, יהיה לו איזה דמיונות, כי זה חסר לו. יש שם היעדר, לא היעדר סתם, היעדר של אמא. היעדר של אמא הוא בהכרח מצייר משהו אם אי אפשר למנוע את זה. יש את כמה פעמים אני אביא את הדוגמה מהשיר של רחל, שהייתה הכרה וכתבה שיר על אורי הילד, שבן לו היה לי. שחור טלטלים ונבון, והיא משעות כזאת גדולה שהבן כמעט מרגישים את הנוכחות שלו, הוא נמצא, הוא חי שם בתוך השיר. ומה צייר את הילד שבשיר? הדאגוע לילד, זה העדר. כי זה העדר של ילד, זה לא סתם העדר. עכשיו, ילד אנחנו יודעים מה זה, וכשהיא מדמיינת על ילד, היא ממש מדמיינת איך שלנועה, כי היא ראתה ילדים. עכשיו, העדר זה עדר של הקדוש ברוך הוא, של האור אין סוף, ואנחנו לא רואים אותו, אין לנו השגה בו, זה כמו הילד באי, שהוא לא מדמיין הורים, כי הוא לא ראה אף פעם הורים, זה לא כמו רחל שהיא דמיינה הילד כי ראתה ילד, אז... אבל הילד הזה ידמיין משהו חמים, הוא אי אפשר, הוא אנושי, הוא יהיה בודד, לא יהיה לו אבא ואימא, אז הוא יחבק איזה ארנבת שהוא מצא, או איזה קרש, או לא יודע, הוא יסתכל על השקיעה, והוא ירגיש בלב איזה רגש רך, הוא ירגיש משהו רך, הוא ימצא לזה את ה... את האחיזות שיהיה לו, אבל זה בעצם, זה הפירוש צורות, זה צורות, כמו הילד אורי, הוא צורה, הוא ציור, זה דמות בשיר, זה לא ילד אמיתי, זה ציור של ילד, אז הוא ימצא לו כל מיני ציורים, שמכילים משהו מחמימות של האימא, שכל כך חסרה לו, זה הכוונה שההיעדר, הוא מצייר את הצורות, והרצון הראשון הוא נמצא שם בהיעדר הזה, ביצירה של ההיעדר הזה, וזה הגילוי, היצירת ההיעדר זה הגילוי של האלוהות, וזה ההיעדר הוא געגוע כפשוטו, וזה לא משהו כזה של מקובלים או פילוסופים ש זה החידה הזאת של חזון שמדבר אליה, וזה טראומה נפשית שקיימת בכל אחד ביסודו, יש לנו, כמעט, החזון שאומר שמדברים על הדיני נפש, כי הוא היה הדין נפש, אבל זה כמעט אצל כולם ברגע מסוים. אתה יכול לקחת בן אדם שהוא לא נראה בכלל הדין נפש, תפוס אותו באיזה רגע, אז גם, הוא גם ירגיש את זה. יש בנו געגוע נורא אל המופשט, אל האבסולוט, אל השמיים, אל המוחלט, אל האינסוף. אנחנו כמו טיפות בים שרוצות להתמזג עם האוקיינוס. אנחנו רוצים איכשהו... אומרים שהם אנשים שמתו מוות קליני, הם רואים איזה אור לבן, נעים, מוחלט, שמימי, שהם רוצים ללכת אליו, הם מתמזגים שם עם האור הזה. אז יש אומרים שזה דמיונות, מחוסר חמצן במוח, הוא מתחיל לפנטזיה. יכול להיות, אין לי מושג, אבל אני נוטה לחשוב שזה דמיונות באמת, כל מיני סיבות, אבל לא משנה, אין לי הוכחה, אני לא יודע. אבל למה מדמיינים את זה? אדם לא מדמיין סתם. למה לא מדמיינים שאוכלים שווארמה במוות קליני? כאילו, אדם נגיד, או אם נגיד, נניח שבאמת רואים את העולם הבא, זה לא יכול להיות, כי זה ראיות חושיות, זה לא, עולם הבא זה לא אור לבן כזה, שאנשים פשוטים רואים אותו, והם יכולים לתאר איזו חוויה דמיונית, שהם ראו אותה, הם חוו אותה, עולם הבא זה השגות צריך להיות מופשטות, בעצם, לא משנה, הכוונה, כאילו, יותר קל שנתייחס לזה כדמיונות, לא, גם אם זה לא דמיונות, אז זה בעצם בפרינציפ אותו דבר, מאיפה זה בא? מה? כי יש אדם כל הזמן כמיהה לזה, באיזשהו מקום, אז אנחנו באמת לא כזו אנחנו מדברים לזה, אנחנו לא כמו החזוניש, אנחנו לא כל היום אבלים וסחרחרים וכואבים מזה, אבל יש פסיכולוגים גדולים, פסיכואנליטיקאים גדולים, שטוענים שיש טראומה יסודית שנמצאת את זה כל אדם מלידה, שזה הטראומה הרוחנית הזאת, שהוא מתנתק מאיזה מקום שהוא אבסולוטי, פתאום... וזה זה, 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 זה הרצון שלנו שהוא משיג את הרצון האלוהי, זה לא שכלי. וזה דבר שיש לנו אותו גם ברגעים, זה לא מדרגות של צדיקים. זה דברים שקשורים אלינו דווקא. להגיע להשגה שכלית של מעשה מרכבה, של המטאפיזיקה של אריסטו, של המורה נבוכים, זה אולי אפשר להגיד שזה לא המדרגות שלנו וזה חלומות שבכלל נצליח, אבל דווקא זה שזה המדרגה היותר גבוהה, היא יותר נמצאת אצל כל אחד וגם אצלנו, היא יותר שייכת אלינו, כי זה השורש, לכל אחד יש את השורש. מה צומח מהשורש הזה? אז אם לא צומח הרבה, אז אנחנו, כשמגיעים לחוכמה, אנחנו צולעים מאוד. אבל שורש יש לכולם. לכולם יש נגיעה בשורש. כן, השורש הזה צריך לפתח אותו, צריך להצמיח אותו, זה לא מספיק, צריך, החידה הזאת צריכה פתרון. אם אתה נשאר עם החידה, לא עשית שום דבר. לאן החידה הזאת מובילה אותך? אז היא מתחילה להוביל אותי לעיון שכלי, לראות את החיים שבעולם, לפתור את החידה, להגיד, המציאות היא כזאת, כי יש בה חיים, ולראות את החיים, ולראות מה מקור החיים, ואז אני עובד ואני מגיע לחידה מובילה אותי לראות דברים, לא נשאר רק עם סימן שאלה. אז לאן זה מוביל? אנחנו חלשים ואנחנו קטנים, ויכולות שלנו קטנות, והשגות השכליות שלנו מאוד לא מפוארות. אבל את השורש, את הכיסופים האלה יש לנו. לא כל הזמן, אנחנו לא דיני נפש כמו החזוני, שלא שכל היום אנחנו משתגעים, אבל זה, יש לנו חיבור, יש לנו איזושהי נגיעה, יותר, פחות, ברגעים מסוימים, אולי רוב הזמן אנחנו בכלל לא שמה, כי אנחנו עסוקים ברעבון התאווני, גם החזוני שמה, שצריך שעת השקט מרעבון תאווני, משמע שגם הוא היה לו רעבון תאווני, שאז הוא לא הרגיש את כל הדברים האלה, ורק כשהוא היה בשעת השקט הוא הרגיש את זה. אבל, אז גם אנחנו, לא כל הזמן, אבל זה קיים. ברקע, בעומק. וזה געגוע, וזה געגוע וזה טראומה. יש מדרש שקהלת, או מדרש רמב"ם שאומר שהנשמה והגוף זה כמו בת מלך שהתחתנה עם עירוני, וכל מה שהוא לא ייתן לה וכל מה שהוא לא יקנה לה, היא תישאר בגלות, היא תישאר מסכנה, היא לא תשבע. הפסוק שהנפש לא תשבע, שהיא מהשמיים, היא מהעליונים, היא בת מלך. אז גם פה יש לנו איזה כיסופים לשמיים, ואנחנו לא יכולים להיות צבאים, אנחנו סובלים. זה הרצון הראשון שכל המהלך של הלימוד, המניע שלו זה מהרצון הראשון הזה. עכשיו, מזה גם יש את, לפי דעתי זה מה שהרמב״ם מדבר, שהתאמתה אצלנו התורה, אצל הבן אדם התורה, לא מעיון שכלי. כי בתורה יש משהו שיש בה את החידה הזאת. גם כשאתה לומד אותה לפי הפשט, הפשט הוא חידתי, זה מה שגדול בתורה, שכמה שאתה לומד אותה פשוט, תמיד יש איזו הרגשה ש... הרגשה לא ברורה, עמומה, שזה לא סתם עוד ספר. זאת אומרת, נגיד, אתה קורא את התורה לפי הפשט, אני זוכר שהייתי צעיר ועוד לא חזרתי בתשובה, אז קראתי הרבה חומש, והרגשתי, אני זוכר שאמרתי למישהו שאז דיבר איתי, שזה כמו האבנים של הכותל, שאתה רואה מבחוץ קיר, אבל בסדקים של בין האבנים יש עומק, עומק, עומק. כאילו, אני מרגיש שיש עומק בין המילים, אני לא יודע מה עומק הזה, אין לי מושג, אבל משהו פה נסגר, משהו פה מריח. אתה הולך לכותל, אתה אומר, האבנים האלה, יש אבנים עם לב בשר, כאילו. אז המילים של התורה זה אבנים עם לב בשר, זה משהו נסגר, זה משהו שיש בו איזה משהו נעלה, תמיר, לא יודע, שזה רק תחושה, כי התורה זה כמו המציאות, כמו שהמציאות יוצרת את התחושה הזאת, אז גם התורה, ואז אתה יודע שיש בתורה משהו, אתה לא רוצה לעזוב אותה, אתה אומר, זה לא מפוענח, זה חידה, ואני רוצה לפתור את החידה, אני לא יכול לעזוב את החידה. אז אני חושב שזה מצוקה שהוא מדבר על מורה נבוכים, שהוא התעמת אצלו התורה, לא דרך שכל, אלא דרך התחושה של החידה, הרצון, שתפס שיש פה, יש פה איזה געגוע, למשהו נשגב, למשהו מהשמיים, כאילו הנשמה היא בת מלך, היא קוראת את התורה ואומרת, זה מזכיר לי את הבית של המלך, זה בא משם, זה, 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 זה כזה, יש לזה את הריח, את האיכות הזאת שמשהו, איזה זיכרון, זה מושך, זה יש שם את החידה, זה כמו שאני רואה את החידה בעולם, אז אני לא יכול להגיד, אני אעזוב את זה, החידה מכריחה אותך לא לעזוב את זה, מכריחה אותך. אז גם כשקוראים לתורה ובשעת השקט חופשים מרעבון התאווני ולא לא קוראים את זה בשביל אג'נדה או בשביל להוציא מפה אידיאולוגיות כל מיני או מחקרים כל מיני, אלא באמת אדם לעצמו, בלי מחקר, חופשים מרעבון תאווני. אז זה גם, הוא לא חוקר עכשיו, הוא לא לומד, הוא לא כותב, הוא לא מכין הרצאה, הוא לא מחפש להבריק או להוציא מפה השקפות עולם, אלא הוא לבד עם זה, הוא קורא את זה, הוא והתורה כמו שזה נקי, שעת השקט חופשי מרעבון תאווני. אז פתאום הוא מרגיש מעדינות הנפש, יש לו איזה נטייה להרגיש שיש בספר הזה משהו שונה. הוא לא כמו ספרים אחרים, יש הרבה ספרים בעולם, הספר הזה מריח שונה. זה גם עובדה, עובדה שאחוז גדול, כל העולם המערבי, הוא מרגיש שהספר הזה הוא כאילו זה ספר שהוא שם אותו כמדריך שלו, הוא שם אותו גבוה. מעריך אותו בצורה, יש בו איזה אלוהיות, גם מישהו לא יהודי, לא מאמין אפילו בצורה, מוסלמים, אבל הם לא בדיוק מאמינים בתורה, אבל הם מאוד, הם רואים בקדושה. אז כי זה מדבר, זה מריח, זה, יש לזה את המשקל הזה. אז הבן אדם משם התאמת אצלו התורה והיא עוררה אותו לאיזה חידה והוא לא יכול לעזוב את החידה. ואז הוא הולך ורוצה ללמוד, החידה דוחפת אותי ללמוד, אז הוא הלך ללמוד. הוא למד והוא ראה אצל אריסטו את האלוהות ואת החיים שבעולם. ועכשיו זה אמור להיות הפתרון של החידה והוא פותח את התורה, אז הוא אומר, נו, בתורה יש חידה שיש בה איזו תחושה של נוכחות אלוהית. חידתית, שזה ההדר, זה הגעגוע לאלוהים, זה לא הגילוי, זה גילוי של אלוהים בדרך של געגוע, שהגעגוע אחר כך מייצר, כאילו, רחל התגעגע לילד, אז זה ייצר את התמונה של האורי שבשיר. אז יש פה איזה געגוע שצריך לייצר איזה תמונות, איזה צורות, שזה החוכמה. אז אני, בתורה אני מסתכל, אני מרגיש את הגעגוע, את התמיר ונעלם, את החידה שפה, ואז אני הולך ללמוד, ואני למדתי וראיתי, אבל ראיתי את זה אצל אריסטו, ראיתי את זה בעולם, אבל אני לא רואה את זה בתורה. אז הבן אדם משתגע, החידה משגעת אותו, אז אותו דבר כמו אצל חזוני, שהוא סובל, והוא פועל, והוא לא יכול, והוא בכאב נפשי מאוד גדול. והפתרון של הרמב״ם זה להראות לו, את החוכמה שהוא למד שהיא נמצאת בתורה. ובתורה חוץ מזה יש גם את הפשט שזה הדמיון, השירה, האיכות שהיא לא רק עבודה עם השכל של רגש, איכות רגשית של הלב. וזה מתאחד אצלו, וזה הפתרון, זה המורה נבוכים. אז כל הנושא הזה הוא קשור להקדמות, כי זה בעצם, החידה הזאת, זה הסיבה שאנחנו לא יכולים להסתפק בחיים פרוזאיים. בחיים של חומר, של לקום בבוקר, ללכת לעבודה, להרוויח כסף, ללכת לישון, לקנות אוטו, לקנות בית, לשלם משכנתא, וזהו, זה כל החיים, לאכול. אין משהו אחר, אין רובד אחר, אין משהו מעל, אין כלום. בסוף זה קובר אותנו, זה קבר, זה מחניק. אז מה, אז יש לנו מצד אחד את זה, ואז יש לנו את החידה הזאת, שאנחנו נחשפים לשמיים, נחשפים לאינסוף. אנחנו ממש, זה כיסופים לאינסוף, זה ההדר הזה. כי כמו באי בודד שהילד מדמיין, יש לו כיסופים לאבא ואימא, ואין לו מושג איך הם נראים, אבל הוא מרגיש אותם. הוא מרגיש איזה חמימות, איזה משהו רך, איזה רוך. מאיפה בארוך? הוא באי בודד, יש שם אבנים, יש שם אדמה, יש שם חיות טרף, או לא יודע, שאין חיות, יש עץ, איזה רוך יש שם? הוא ירגיש איזה רוך, כי הוא חסר לו אימא, אז הוא ידמיין משהו מאימא, את הרוך, והוא לא יודע מה זה, אז זה הגעגוע, זה ההדר, אז ההדר הזה, שהעיגול הריק, של באור אינסוף, שהרי זה מדבר, זה הגעגוע, זה הגעגע לאור אינסוף. והוא מצייר צורות, הרי זה אומר שלתוך העיגול הזה נכנס קו אור אינסוף ומצייר בו צורות. הצורות זה הדמיונות האלה שלי, שנדמיינת אימא את הרוך שלה בלי לדעת מי. אז הצורות הן מכילות משהו מה... זה מה שהוא כותב שבאיכות יסודי התורה בפרק ב', איך הדרך לאהבתו ויראתו שהתבונן במעשיו ובוריו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ואין לה קץ, ולא קץ. אז אם אין לה קץ ואין לה ערך, כי אין סופית, ערך זה השוואה, אין לה שום השוואה עם שום דבר, כי היא מאין סוף. אז מה זה החוכמה? החוכמה זה לראות את הצורות. זאת נגיד, הילד בי בודד מדמיין רוך. עכשיו אני אומר לו, אל תישאר בזה שדמיינת רוך והרגשת אותו, אלא תסתכל עליו. תעבוד פה עכשיו עם חוכמה. תחשוב, מאיפה בארוך? אני מרגיש שזו תחושה של רוך, כי יש לי כיסופים לרוך. למה שאני אכסף לדבר שאין אותו? מאיפה זה בא? כי אדם לא נחשף למה שאין. אין אז אין. אתה אמור להיות בנוי לפי המציאות. אם במציאות אין רוך, אתה לבד בי בודד, אז אתה אמור להיות בנוי שאתה לא צריך רוך. מאיפה בא לך צורך ברוך אם אין דבר כזה בעולם? אין לך אימא, אז מאיפה אתה צריך אימא? למה יש בך געגועים לאימא אם אין דבר כזה בעולם אימא? אז חייב להיות שיש. רק אני לא יודע איך היא נראית, אבל אני יודע כן משהו עליה, שיש ברוך. אז עכשיו, אם נגיד, יש לי הרבה דמיינות שונים של רוך, אז אני אבדוק את זה ואת זה ואת זה. זה עבודת החוכמה להשיג את המושכלות. המושכלות זה הצורות, הצורות זה כמו הילד אורי בשיר, שאם אתה מסתכל בו, אתה מרגיש מאיפה זה בא, את הילד האמיתי, את כל הנושא של אמהות, לידה, הילד, אז הצורות שבעולם, אתה מסתכל על השמיים, על העצים, על זה, כל מה שיש בעולם, זה הכל ציורים, שההיעדר צייר אותם מתוך הגעגועים לאינסוף, ואם מתבוננים בהם, במעשיו ובריו הנפלאים הגדולים, שזה הצורות, מה שהחוכמה רואה זה צורות. זה פירוש של חוכמה, שהיא רואה את הצורות. אז הוא רואה מזה חוכמתו של הלך ואין לקץ, הוא רואה שזה צורות של כיסופים לאינסוף, ואז יש לו כבר משהו נגיע מהאינסוף. זה הזיו, אור אינסוף ש... ששורה על הבריאה. אז בגלל זה, זה הטעות של הצילי בני ישראל, שהם חשבו שהעדר הוא המקור לצורות, וזהו, אז הוא אלוהים. כאילו, הגעגוע יוצר את הצורות, העדר יוצר את הצורות. אז העדר הוא האלוהים, הוא הבורא. הם לא ראו שיש משהו שלא נתפס, נגיד הילד באי בודד, הוא יש לו צורות של חום, חמימות, אז אתה, אז הצילי בני ישראל, או גם אבן רושט, או כל מי שחושב שהעולם התחיל בספירת חוכמה, ואין מעליה את הכתר, אז הוא, זה גם שיטת קדמות העולם, אז הוא אומר, מי ייצר את, את הצורות של חמימות שהילד חווה בה בודד? ייצר את זה הגעגוע, הגעגוע, יש לו געגוע, הגעגוע ייצר בו את, את הדמיונות האלה של חמימות, וזהו, אז הגעגוע הוא האלוהים, כי הוא היוצר של הצורות, אבל אני שואל, איך הגעגוע מייצר צורות כאלה, מאיפה הקריץ את זה? מאיפה זה צמח? למה שייצר את הצורות כאלה? מאיפה זה בא לו לראש, להיעדר, ליצור געגועים למשהו ש... אז מה, היעדר חידש את זה? אלא לא, יש משהו שמאחורי היעדר שאין לנו בכלל השגה בו. וזה בא, והיעדר הוא היעדר של הדבר הזה, ואנחנו משיגים את הדבר הזה דרך, דרך מה שמצטייר בהיעדר. אבל הדבר עצמו הוא לא מושג. אז פה אפשר להיכשל. כי זה באמת רק, כוח הדמיון לא רואה מה שלא מושג, הוא רואה מה שהוא משיג. אז בשביל לראות מה שלא מושג, זה צריך פה ענווה, צריך פה עומק, צריך לראות מעבר, זה הנושא בפרק ה' שהוא אומר על הטעות של הצלב בני ישראל, שהם טוב, כבר נגמר לנו הזמן. בקיצור, זה הנושא של הקדמות. זאת אומרת, הכיסופים האלה לאינסוף, הם יכולים לבלוע אותנו, כאילו להעיף אותנו לשם, ונתחרפן, נפסיק להיות נדם עם רגליים על האדמה. אבל זה עוקר אותנו מהאפשרות להיות סתם בהמות חומריות. אז ההקדמות הן גם להיות כן בדרך לשמיים, אבל לא להישאב לשם בטיסה שמנתקת אותי מהקרקע, אלא סולם ש... שמוצב על האדמה וראשו מגיע השמיים והוא סולם, אז זה הקדמה. וגם ההקדמות מבוססות על השגיאה הזאת של הצלב בני ישראל, שבעצם מאחורי היתר יש משהו שאני בכלל יכול להשיג, שהוא זה שנעדר, והצורות של געגוע שמצטיירות בהיתר הן צורות ש... האריזה קורא איזה רשימו, הם לא ציורים שלו, נגיד שהילד בי בודד מרגיש איזה חמימות, זה לא ציור של אמא, אבל זה איזשהו משהו שיש לו כן שייכות. אז ואת האמא עצמה אין לי מושג, ולא יהיה לי אף פעם. אז אם אני מבין שאני עוסק בצורות, בחוכמה, שזה הצורות חמימות שהילד מרגיש, כי הכל זה מתחת לאמא האמיתית שהיא לא מושגת, אז אני אומר, אני לא אצליח להשיג אותה אף פעם. אז אני הולך פה לקראת דבר שאני מטפס על הר שאני אף פעם לא אגיע לפסגה שלו. את האמא הזאת אני לא אתפוס. הצורות של חמימות שנובעות מהגעגועים שלי אליה, הן מלוות אותי בכל המדרגות, הן נמצאות בכל מקום, גם במדרגה הכי נמוכה, הכי חומרית, יש שם טיפת געגועים, אני הולך יותר לעומק, אני מרגיש את החמימות מהגעגועים לאמא, אני מרגיש יותר את החמימות, אני נכנס לזה יותר, אני מרגיש יותר, אבל את האמא עצמה אני לא אפגוש. אז אם אני, זה גם חלק ממה שכתוב, שמשה רבנו, שקראו לו מהסנה, אז הוא עמד, התבייש ונמנע, כי הוא אמר, הוא לא רץ לשם, כי הוא אמר, אני לא אפגוש שם את אמא שלי, היא לא שם. אני ירוץ, 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 לתחושות חמימות האלה של האימא, שמדמות לי את האימא, כמו מדמים צורה ליוצרה הנביאים. אז אני ארוץ לעוד חמימות ועוד, ואני אראה את זה יותר, ואני אראה את זה, ואני אראה את זה יותר, ולאימא אני לא אגיע. אז אני רק יהיה בדרך תמיד. אז אין מה לרוץ. זה לא... להרוס, הוא אומר שהצילי בני ישראל הם הרסו והשליטו מחשבתם, והשליטו את מחשבותיהם תחילה. כאילו, המחשבות רצו והם רצו אחרי המחשבה, כאילו עם קרקרה שרתומה לסוס דוהר. כי הם רוצים את האינסוף. הרמב"ם אומר שאם... כן, טוב, לא משהו, כאילו, הם... הרגישו שהם נכנסים פה לפסגת מעלת החוכמה וההשגה, זאת אומרת, הם מגיעים לחמימות הזאת, לצורות האלה של האלוהות, בשיא תפארתן, בשיא העוצמה שלהם. אז אומרים, אז נגיע לאלוהים. אז זה בני אהרון, הם פרצו. אנחנו כל כך נחשפים לאלוהות, אז נרוץ אליו. משכן יחרך הנרוצה כזה, אז זה כוח הדמיון יכשיל אותם, כי הם, כוח הדמיון לא תופס, שכל מה שאומרים כל זה, הוא חושב שפני השטח זה מה שיש. אז פני השטח זה לראות צורות אלוהיות, שיש בהם רשים או אלוהי, יש בהם זיו אור אינסוף. אז זה מה שיש, אז זה אור אינסוף. זה הם לא הבינו שיש משהו, אני יודע, נגיד בן אדם רואה אישה נורא יפה, אז אם הוא מרגיש שיש שם בעומק שלה איזו נשמה אלוהית, נשגבה, שהוא אף פעם לא יגיע לחקר שלה, אז הוא ניגש בכבוד, לאט לאט, בתחיל אורחים, הוא מתקרב, אבל אם הוא לא רואה שיש שם משהו, כזה, עם עומק אינסופי, אז הוא ירוץ ויתנפל עליה, כי הוא רוצה אותה. אז ילו, כוח הדמיון, הוא אומר, אין כלום מעבר למה שאני פוגש. אז אני פוגש פה צורות אלוהיות, שיש בהם זיו מאור אינסוף, אז זה מה שיש, יש אור אינסוף, אז אני רץ אליו, כי זה הכיסופים שלי. ומשה אומר, לא, האור אינסוף הוא מעבר לזה איפה שאתה בכלל לא חבר. וזה הוא יודע בשכל, זה לא כוח הדמיון, כי השכל רואה לעומק, לפנים, למה שאחרי הדברים. אז הוא אומר, לא, חסר לכם שלב. נכון, אתם רואים בצורות משהו מהאור אינסוף, אבל זה לא האמא, זה רק החמימות שלה, זה רשימו, זה לא... זה דרך האספקלריה של העדר, זה נקרא שהנביאים רואים דרך האספקלריה. זה כמו שרחל המשוררת ראתה את הבן שלה דרך הספקלריה של הגעגוע. הגעגוע הוא ספקלריה. כמו שילד בי בודד, הוא רואה את ההורים שלו דרך הספקלריה של הגעגוע, של החסר, של ההיעדר. אז מה שרבן אומר, זה רק הספקלריה, אין לכם מה לרוץ לשם. זה כמו שארבע נכנסו לפרדס, אז הוא אומר, אם תרדעו אבני מים, אבני שיש טהור, אל תגידו מים מים, שנאמר דובר שקרים לא יקול לנגד עיניי. אז זה לא אלוהות עצמה. אתם נחשפים לאלוהות, אבל זה לא היא. אז רגע, אז זה הקדמות. אז תלכו, אתם לא מגיעים לאלוהות, אתם לא רצים לאן שאתם נחשפים. אבל אתם בדרך, אתם עומדים על הסולם, באמצע. אז יש פה, כאילו, האנרגיה של הריצה הזאת נעצרת. אז זה איזה שיר זה? מה, על בן לא היה לי? של רחל, זה השיר
לא,
שיר. מה?
כתבתי בשתי הודעות למעלה, מה?
לא ראיתי, סליחה. מעניין. טוב, נראה את זה. כן, לא ראיתי. בסדר. טוב, אז נחז פה. אז זה גם חלק מהנושא של פרק ה', של ההקדמות, של הסנה, שהוא עצר והלך שלב שלב. אז בסדר. אז בעצם רשמית הסתיים, אם רוצים לשאול מה שאפשר, אם רוצים ללכת להמשך הערב. תודה
רבה.
בסדר, אז נוחץ פה. אז להתראות, בעזרת השם בשבוע הבא.
נראה שעוד שאלה קצת בצאת נראה.
מה?
נראה לי עוד דרשה משהו.
מה אתה אומר?
אין רשם שאלה גם למעלה לגבי התרומה. גם לי הייתה שאלה אחרת.
רק שנייה, אני לא שומע אותך ברור. תנסה טיפה להתקרב למיקרופון.
יש שאלה בצ'אט שעודד כתב, והאם אפשר אחר כך, אני יש לי משהו דומה, שאלה דומה. בצ'אט.
רגע, איזה שאלה?
השאלה האחרונה בצ'אט.
עם השיר?
לא, אחרי.
רק שנייה, לא ראיתי, שנייה, אני צריך לגלגל את זה, לא שמתי לב שיש. יש אחרי עוד משהו. סליחה. מה המקום של התורה בתהליך של אחידה? גם לפי הרמב"ם וגם לפי החובות הלבבות, אני חושב שהם באותה שיטה, שבאמת אין, 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 אין מקום לתורה בכלל, כאילו. אין דבר כזה תורה. מה הכוונה? כתוב במדרש רבה שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, כאילו. כתוב, משל למלך שהוא בונה ארמון, אז הוא לוקח בנאי, והבנאי יש לו פנקסים, והוא, הכוונה מין תוכנית של אדריכלית כזאת, והוא מסתכל בפנקסים, ולפי זה הוא בונה את הבית. והתורה זה הפנקסים, והעולם זה הבית. אז בעצם התורה זה מפה טופוגרפית של השטח. זה סרטוט אדריכלי של הבניין. אז עכשיו, השלמות של עבודה, החובת העבודות בשער עבודה מעריך בזה, ורואים ברמב"ם בהרבה מקומות שהוא גם מסתכל על זה ככה. השלמות של עבודת השם זה לראות את החיים ואת הגילוי האלוהי ואת הצורות בטבע דווקא, בעולם, לא בתורה. כי כמה שרואים את זה ביותר מגושם, זה יותר גילוי. זאת אומרת, האור מתגלה מהחושך, אז כמה שזה יותר בחומר, והחומר הוא יותר פונה אל כוח הדמיון ופחות אל השכל, אז כאילו כשאני רואה סוגיה בגמרא, אז אני אוטומטית ניגש את זה יותר עם השכל, אבל אם אני רואה שוארמה, אז אני יותר ניגש את זה עם כוח הדמיון, אז זה יותר פונה לשם, אז כמה שהכוח הדמיון והחומריות, הם רחוקים מהגילוי אלוהות, זה גם הרחוק, האינסוף עצמו אין בו שום הגדרה בכלל. גם לא יכול להיות שיהיה בו הגדרה, זה עוד מדרגה. כאילו, נגיד ככה, זכוכית אין לה הגדרה צבע בכלל. אתה לא יכול להגדיר את הצבע שלה, זכוכית שקופה. אבל המספר 5 גם אתה לא יכול להגדיר את הצבע שלה. אבל יש הבדל בין זה שזכוכית אין הגדרה של צבע, ובין זה שהמספר 5 אין לו הגדרה של צבע. מספר 5 הוא בכלל ברובד מציאות שאין שם שום שייכות, שאפשרות שתהיה הגדרה זכוכית, אפשר שתהיה לה הגדרה של צבע, במקרה אין לה. אז הקדוש ברוך הוא כמו המספר 5, זאת אומרת, הוא לא יכול שתהיה, הוא בכלל מעל כל אפשרות הגדרה. עכשיו, נגיד מספרים, יש להם הרבה פחות הגדרות מהגווניות. הגווניה יש להם משקל, צבע, ריח, צורה גיאומטרית, מיליון דברים. המספר יש לו 5, המספר 5 זה שהוא לא 4 והוא לא 6, זהו, זה הגדרה שלו. שני דברים, הוא אחד מעל 4, אחד לפני 6, לא יודע אם אני מדייק במתמטית, אבל ההגדרה שלו מאוד פשוטה, מאוד קצרה, הוא מספר, יש, אחרי המספר הזה, לפני המספר הזה, יש את המספר 5. זו, גמרתי להגדיר אותו. הגוון, אין לו צבע, אין לו זה, אין לו זה. להגוון יש מיליון הגדרות, בגלל זה היא פחות מופשטת. אז היא יותר רחוקה מאלוהות. כמה שאדם פחות מופשט, דבר פחות מופשט, אז הוא יותר רחוק מאלוהות, כי היא הכי מופשטת. אז החומר שהוא הכי רחוק, אם שם מתגלה האלוהות המופשטת, מה יכול להיות מופשט בעגבניה? אז החיות שבה, אז בדבר כל כך לא מופשט, מתגלה המופשט, החיים שבה, אז זה הגילוי הכי גדול, כי האור מתגלה יותר על רקע חושך, אז כמה שיש יותר חושך, האור יותר מבהיק. אז השלמות של עבודת השם, של התיקון, של הגילוי האלוהי, זה דווקא בחומר. ואז צריך להסתכל על המציאות החומרית, ומשם לראות את זה. ובגלל זה האומן בנה ארמון. לאומן היה מחברת, ובמחברת היה ציור של הארמון. אז למה זה לא מספיק? יכול להיות ללמוד את המחברת, והוא יודע כל מה שיש לדעת על הארמון. אבל צריך לבנות את זה בבשר החי, בדם, בזיעה, באדמה, באפר, בנחלוך, באוכל, במחסור, בדם. צריך לבצע את התוכנית שבמחברת בחומר עצמו, בשביל ששם הגילוי האלוהי זה השלמות של הגילוי. יצחק רצה את עשיו. לא את יעקב, שהתגלה בעשיו דווקא, והסכים לי שזה יתגלה ביעקב, כי הוא ראה שיש לו ידי עשיו. בלי ידי עשיו, אז זה לא זה. צריך מידיים של עשיו שהתגלה אלות. אז זה השלמות. אז השלמות היא דווקא לא בתורה, אלא בטבע. וזה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו זה פסגה, ככה חובת אבות אומר, שלא היה לו תורה. והוא עבד בלי תורה, וזה השלמות של העבודה, כמו אברהם אבינו. הוא אומר שהתורה זה סולם שמטפסים וזורקים. זה, 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 זה לא בשביל להישאר עם זה, זה. הוא אומר ככה, אם אנחנו נהיה כמו אברהם אבינו בלי תורה, נלך לאיבוד. נתחיל להסתכל על המציאות. מה שאברהם אבינו השיג ב-40 שנה, ייקח לנו 400 שנה או 400,000 שנה. אנחנו נמות לפני שהתחלנו בכלל להבין שום דבר. אז אנחנו צריכים קיצור דרך, מין קביים כאלה, מין איזה קיצור דרך. אז התורה היא נותנת לנו מפת דרכים להתמצא, שאנחנו לא עושים את כל העבודה רק עם ההתבוננות השכלית שלנו, היא מדריכה אותנו, היא נותנת לנו איזו תמונה לאן לחפש, איפה ללכת, איפה זה, אבל זה נועד רק, זה כמו שעושים ניווטים, אז משתמשים במפה, טופוגרפית, אז למה אתה לא נשאר רק עם המפה? תשב בחדר עם המפה, תצייר את המסלול למפה, תגיד, הנה, הייתי פה, תראה תמונות בגוגל מפס. לא, המפה היא בשביל שאני אלך, אז אם אתה הולך בשטח עליי, ברגליים על האדמה, אז למה אתה צריך מפה? כי בלי מפה אני אתברבר, אני איתי. אז התורה זה מפה כזאת, אז שלא נלך לאיבוד בעולם החומרי. כי הוא כל כך חשוך, הוא כל כך חומרי, הולכים שם לאיבוד, אפשר לא לראות כלום. אבל אם כבר ראית משהו בעולם החומרי, אז תעזוב את התורה, תהיה כמו אברהם אבינו. זה השלמות. אז עכשיו בתורה יש פיוט, יש שירה, גם במציאות יש פיוט ושירה. יפה שקיעת שמש ללב עצוב, גם שקיעת שמש זה פיוט. אז הוא אומר שעבודה לשמה זה להצליח לעזוב את התורה ולראות לבד. כי כשאני רואה את זה לבד מהכיסופים שלי ומהחוכמה שלי, אז זה לשמה. כל מה שאני עושה, אני עושה את האמת בגלל שהיא אמת. ברגע שאני לא רואה, אז אני עושה כי אמרו לי. אז זה לא נקרא לשמה. הבטיחו לי עולם הבא, הבטיחו, אימו עליהם בגיהנום, אמרו לי שגדולי ישראל אומרים ככה, אז מי אני הקטן שלא אסכים איתם, אז אני עושה, כי לחצו עליי. זה לא תורה לשמה, אבל אם אין לי ספר, ואני עובד כמו אברהם אבינו, אז כמו כיסטופים של החזון איש, אז אני עושה את זה כי אני נחשף לזה, מאהבה. זה נקרא עובד למאהבה, עובד לשמה. אז הוא אומר שם את זה פורש לחובות הרבות, שמי שעובד מהערה השכלית ולא מהערה התוריית, מה שמראה אותו זה השכל ולא התורה, אז הוא עובד לשמה. ומי שעובד מהתורה הוא לא עובד לשמה. אז כתוב, לעולם אדם יעשה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז תלמד תורה, כי מזה אתה תבין את העולם. אז גם ברמב"ם שאומר שהתורה זה מסורת, ואתה משתמש בחוכמה השכלית להבין, לראות בשכל את מה שיש לך במסורת, כי מה שיש במסורת לבד זה לא מספיק, אתה לא רואה את זה, אז בעצם זה לא זה, זה לא הדבר. אז אם אתה משתמש בשכל, למה אתה צריך תורה? כי הוא אומר, התורה נתנה לך את השכליות בצורה של קבלה, של מסורת, כי אחרי אתה תלך לאיבוד, אתה לא תדע כלום, לא תדע בכלל איפה להתחיל ומאיזה כיוון. אז נתנו לך רמזים כאלה, ראשי פרקים, אבל העבודה זה להבין אותם בגזרת השכל. אז התורה גם מעוררת חידה, והמציאות גם מעוררת חידה, והתורה... ואז שתי החידות אמורות להוביל אותי למהלך של עבודה של חוכמה, והחוכמה עצמה אני רואה אותה בשכל אנושי במציאות, לא בתורה. אי אפשר לקבל חוכמה מהתורה. כי חוכמה זה לראות מה אני רואה בתורה. בעולם אני רואה את החיים, בעולם הוא חי, אז אני רואה שהוא חי. בתורה יש לי את החידה, אני מרגיש משהו, אבל נגיד, בעולם אני רואה אבן, עץ, הם חיים. וזה הכל חי אחד, והחי אחד הזה זה חיים שהם אלוהות, כי זה אחד שלם של הכל, אז את זה אני לא רואה בתורה. תורה זה סיפורים, מצוות, תורים כל מיני, זה לא מה אני רואה בתורה. אז הרמב"ם מלמד שאתה מגיע לאמיתת התורה, אז אתה יכול לראות את זה בתורה, אבל בעצם העבודה היא לא בתורה. כאילו, התורה היא, כן, כמו שיש בה את החידה, אבל אין בה את העבודה, ובסוף העבודה מגיעים לתורה. אז עכשיו, יש תפקיד לתורה. הרמב״ם אומר שהתורה מסדרת את המצב של העולם באופן שאני יכול לעשות בחוכמה. הוא אומר, ככה הרמב״ם מסביר, הוא אומר, מה זה מצוות של התורה? אם כואב לי הראש, אני לא יכול לעשות בחוכמה הזאת. אז גם אם יש גנבים שמסתובבים חופשי, אז התורה מארגנת שחיים שלי בריאים, מסודרים, ישרים, נכונים, ואז לא יהיה לי, אני אהיה מאורגן מבחינה גופנית ונפשית וחברתית, ואז אני אוכל לעשות בתורה, אז בחוכמה, אז בשביל זה יש תורה. יש גם, דיברנו פעם קודמת, שיש בתורה את הנושא הזה של התבוננות בדברים חומריים, שבעצם מהתבוננת התורה שהם לא נגמרים רק בחומר. אבל גם במתמטיקה יש את זה. יש לזה יותר עומק, זה התשובה הרשמית לפי הרמב״ם, זה מה שהוא כותב. יש מקומות שרואים שזה יותר עמוק, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. מה שכתוב בפורש ברמב״ם זה, וגם בחובות הלבבות, זה בערך הכיוון. גם ברס"ג יש, הוא אומר את זה, שהתורה אין בחוכמה, וצריך ללמוד את החוכמה. אבל טוב. רצית עוד לשאול משהו? שנייה שאלה.
אני חשבתי על מה שעוד את שאל, שזכרתי בחזוניש בהתחלה, ש... כאילו אנחנו מדברים על השגה שכלית תמיד, כאילו מדברים על השגה שכלית, אז כאילו פתאום חשבתי על תפילה ש... מה אני עושה שם בכלל, כאילו מה זה... וכשקראנו את החזון איש, אז זה יותר התכתב לי עם תפילה, כי תפילה אני כאילו באמונה או משהו שאני כאילו לא... יש רק איזה כמיית נפש למשהו ש...
כן, נכון.
לא משיג אותו כמשהו אמיתי, רק מיית נפש כזה, זה משהו, אני לא...
נכון, זה התפילה, התפילה זה עבודה, זה... זה קשור לזה, בהחלט. זה, זה, זה לחוות את ההדר הזה. זה, זה... אחרי שאומר צריך שעת השקט חופשי מרבון את האבנים. איפה מוצאים שעה כזאת? במינכן. עוצרים את הריצה שלנו, נכנסים לבית כנסת, מסתכלים על הכמיהה. גם כן, יש משהו יותר עמוק, שהתפילה בעצם מעמידה את המציאות שלנו כמציאות של היעדר. אנחנו, יש תפילה דאורייתא אפילו, לא רק מנחה, תפונס השם, לבקש, כאילו, אם אני לא, אני במצב של מבקש, כתוב שבארבע אבות נזיקין, המבעה יש דעה של שמואל, נדמה לי שזה אדם, שזה בעיה, זה בקשה בארמית, כאילו, אם תבעיון ביו, כאילו, בגמרא כתוב, היא בעיה, הייתה בעיה, הייתה שאלה, כאילו, אני שואל, אני חסר לי, המציאות של תפילה זה, כאילו, אני במצב של אביון עם ידיים ככה ומחכה למשהו, זה מעמיד אותי במציאות שזה, זה העמדה הקיומית שלי, שאני צריך משהו, שאני מחפש משהו, שאני מבקש משהו, שאני בהיעדר, אני לא אחד שיהיה, וההיעדר הוא על הכל, הוא גם על חוכמה, גם על הרפואה,
כאילו מה שגמרא אומרת בברכות שאולוואי ואדם יתפלל כל היום כולו, שילך כאילו בסטייט אוף מיינד כזה של תפילה כל היום כולו.
כן, ברור שלא מתכוונים למעשה, צריך גם ללמוד תורה ולהתפרנס ולמצוות, אלא באמת כן, זה כאילו אין הגבלה, כי אתה לא יכול להגיד רק בשעות האלה יתפלל ובשעות אחרות לא. אין לזה, זה בעצם, כאילו, השעות האלה זה איזשהו נגיעה במשהו שהולך איתך כל היום, כל הזמן. ברקע, באיזשהו רקע.
תודה רבה.
לילה טוב, להתראות.
לילה טוב.
לילה טוב.